אנחנו במסעי בוא תשב כאן בצד השני אולי תוכל לשבת במוחיות כאן, הנה כאן מקום הזה אנחנו לקראת סוף המסעות, אתה יודע, מצלמים מאחור. כתוב בפסוק, בפרק למד ג' פסוק ממת. ויחנו על הירדן מבית הישימות עד אבל השיטים בערבות מואב. כאן נמדחה שיעור מחנה ישראל, אומר רש"י, שהוא 12 מיל. ואמר רבא ברב חנה, לדידי חזי לי אהו אטרה. כן? רבא ברב חנה, הוא היה אוהב מאוד לטייל בארץ ישראל. הוא היה מיוחד, אוהב לטייל. הוא היה, הוא אומר, אני הייתי במקום הזה. מה שרש"י מביא כאן את דברי חז"ל, שרבא ברב חנה הוא אומר, אני ראיתי את המקום ההוא שנקרא ערבות מואב, כן? על ירדן יריחו. לפני שנים רבות שלמדתי את הסוגיה הזאת, אז אמרתי, אם רבא בר חנה ראה את המקום, אולי גם דוב ביגון יכול לראות את המקום הזה? הרי הוא מעיד על עצמו שהוא הלך וראה את המקום. אז באמת, אני לא יכול לזה, זה בעבר הירדן. הפתעה לי מפות טופוגרפיות, זה היה לפני הרבה שנים, הוא מאוד... היו לי מפות טופוגרפיות של האזור הזה מהצבא ופתחתי את המפה ומדדתי באמת, אומר 12 מיל אורך ורוחב מחנה ישראל הסתכלתי על המפה וראיתי דבר מעניין, זה נכון, איך אני... מה זה ערבות מואב? ערבות מואב זה מול יריחו, יריחו ידוע איפה היא נמצאת והכוונה היא מעבר הירדן מזרחה מעבר הירדן מזרחה מיריחו יש ערים, ערי מואב, ערי עמון, ערים. זאת אומרת, ערבות מואב זה שטח מוגדר. מצד אחד הירדן, על ירדן, מצד אחד הערים, ומצד אחד ים המלח, בדרום ים המלח, בצפון עד יריחו. ולקחתי סרגל ומדדתי את המפה, את השטח הזה. לפי מה שכתוב כאן, אז זה באמת יוצא בדיוק. זאת אומרת, התורה כאן, היא אומרת לא רק איזה שם, אלא כמו שאומר רבא ברב חנה, זהו בדיוק השטח של מחנה ישראל. 12 מיל על 12 מיל, זאת אומרת רבוע, 12 מיל, וזה בדיוק מה שיוצא בטופוגרפיה, יוצא בשטח. למה רב חנה, מה מעניין אותו כל כך? הוא אומר, התורה היא לא רק אמת רוחנית, מוסרית, ערכית, דבר אלוקים, אלא גם הגיאוגרפיה היא אלוקית. כאילו כל הערבות האלה סודרו בשביל מחנה ישראל. מחנה ישראל הסתדר בדיוק 12 מיל, 12 מיל. זה מה שאומר, אומר, מביא רש"י כאן. זה המקום שהם, לפני שהם נכנסו לארץ ישראל. לא רק זה דרך אגב, הרבה מקומות, אתה רואה, לפעמים כתוב בתורה, למשל כתוב שישוע עלה להילחם בהאי. וכשאחר אגב ירד ליריחו. מי שמכיר את האזור הזה בין יריחו, האי זה על יד בית אל. מיריחו לבית אל עולים כל הזמן. אז כתוב בתורה שהוא עלה להילחם, הכוונה היא באמת הוא עלה בשדה, אתה לא עלייה. וכשהוא חזר, הוא ירד, אז הוא ירד באמת, השטח היה... המילים מבטאות גם את הטופוגרפיה, את פני השטח. של ה... טוב, אנחנו במשנה, איפה משנה זה? אנחנו במסכת מאי פרק ה, פרק ה. משנה ב', פרק ה, דמי פרק ה, משנה ב'. הרוצה להפריש תרומה ותרומת מעשר כאחד, נוטל אחד משלושים ושלוש ושליש, ואומר, אחד ממאה ממה שיש כאן, הרי זה בצד זה חולין. והשאר תרומה על הכל. ומאה חולין שיש כאן, הרי זה בצד זה מעשר. ושאר מעשר סמוך לו. וזה שעשיתי מעשר, עשוי תרומת מעשר עליו. ושאר חלה ומעשר שני בצפונו ובדרומו, מחולן על המאות. דרך אגב, הנוסח הזה של המשנה לא בצורה מדויקת, אבל גם היום, כשרוצים להפריש תרומות ומעשרות, אנחנו משתמשים בנוסח הזה. רק לא כולם מבינים מה הוא אומר, מה התוכן של זה. אבל המשנה, בואו נראה את הפרשנים, מסבירים לנו מה התוכן של האמירה הזאת שאנחנו עושים להפרשת. בואו נראה. אבל לפני זה בואו נראה את דברי ההקדמה. אגב ההלכה שמשנה הקודמת, שדיברנו על הפרשת תרומות מדמי, דמי זה אמרנו ספק, מעם הארץ, ספק הם הפרישו מעשרות. כיצד מפרישים מטבל, טבל ודאי, טבל שזה לא הפרישו ממנו, תרומה גדולה או תרומת מעשר כאחד. ומדובר כאן בכהן או בלוי, ששניהם חייבים להפריש תרומה ותרומת מעשר, מתבואתם למרות שהם כהנים ולוויים והכהן הרי מקבל את הדברים, בכל זאת צריך להפריש. כמו שדרשו חכמים מהפסוק, כן תרימו גם אתם תרומת השם מכל מעשרותיכם. אתם אלו הלוויים, גם אתם לרבות הכהנים. אלא שהכהן מעכב את התרומה לעצמו כי זה מגיע לו. הוא מפריש אבל אומר, זה שלי. והלוי נותן את התרומות לכהן. ולקראת, כן, תרומת מעשר. ולכן שייך לומר אצלם שמפרישים תרומה ותרומת מעשר ככה. אבל ישראל אינו יכול להפריש תרומת מעשר. מדוע הוא לא יכול להפריש תרומת מעשר? כי עדיין אין מעשר. כי עדיין הלוי לא יסר אותם. אז הוא לא יכול להפריש תרומת מעשר. שראה תרומת מעשר על הלוי להפריש מעשר ראשון איתנו. ואם ישראל יפרישנה מן המעשר, הרי הוא מפריש דבר שאינו שלו, שייך ללוי, ואין תרומתו תרומה. בוא נראה עכשיו את הפשט בנוסח הזה. הרוצה להפריש מטבל ודאי תרומה ותרומת מעשר כאחת, דהיינו תרומה גדולה ששיעורה אחת בחמישים, דהיינו 2% מהיבול. ותרומת מעשר שורה אחד ממאה, אחוז אחד מהיבול, ביחד לשלושה אחוזים, ורוצה להפריש שתי תרומות הללו כאחת, כיצד הוא יעשה? נוטל אחד משלושים ושלוש ושליש, כלומר שלושה ממאה. זאת אומרת, ממאה, חלקים מאה, שלוש פעמים שלושים ושלושה ושליש, ביחד שלושה ממאה, כן? מכל אחד, אחוז אחד, בסך הכל זה 3%. ונקט התנאי אחד משלושים ושלוש ושליש, ולא 3 ממאה, כי זה יכול להיות בקיצור. הוא אומר, למה? שאם יש לו 100 שאה צבועה, קל לו יותר לחלקה לשלושה חלקים, ואחר כך לשקול כל אחד בשני עצמו. לכן, 33 ושליש לכל אחד, וקחת שאה מכל חלק. אולי הטעם הוא שדרך חכמים לנקוט אחד כגון, 1 מ-50, ולא 2 מ-100. לכן הוא אומר, 1 מכאילו משליש ועוד שליש ועוד שליש. יוצא בזה, כאן נקט, נוטל 1 מ-33 ושליש. כוונתו היא 3 מ-100 כמו שביאר. וכן, הוא לוקח 3% מהיבול. 1 מ-100 מכל התבואה, ממה שייך כאן, במה שנטלתי, הוא אומר, כן, אחוז אחד, אחד ממאה, הרי זה בצד זה חולין. מה זה חולין? כאילו לא תרם ולא יסר. כלומר, נשאר לפי שעה חולין כמו שהוא עכשיו בטבלו, הוא טבל. אבל השאר ממה שנטלתי, דיינו 2%, תרומה על הכל. זה תרומה על הכל, זה תרומה גדולה נקרא. תרומה גדולה על כל התבואה ששיעורה 2/100, כמו שהזכרנו. טעם נוסח זה מפני שהתרומה הגדולה צריך להפריש בעומד, לא במדויק. ואילו תרומת מעשר במדויק. לפיכך הוא קובע תחילה מקום לאחד ממאה, ואחר כך אומר סתם, והשאר התרומה, ברם, לאחד ממאה קורא בתחילה שם חולין. למה הוא קורא לזה חולין? ולא תרומת מעשר. שאסור להקדים תרומת מעשר לתרומה גדולה. אז לכן הוא קודם כל אומר זה חולין, לא נגענו בזה. ולאחר שקרא השם לתרומה גדולה 2%, ונשאר אותו האחוז, הוא מוסיף ואומר, הוא 100 חולין שיש כאן, כלומר, האחד ממאה שאמרתי תחילה, שיהיה חולין, יש גורסים 100 חולין שיש כאן, הרי זה בצד זה, של אותו אחד ממאה, זה נקרא מעשר. היינו חלק ממעשר ראשון, ושאר מעשר סמוך לו. שאר המעשר היינו עוד 9/100, כדי להשלים את השיעור המעשר, הרי הוא סמוך לו לאחד ממאה, נעשה כולו מעשר ראשון. עכשיו, זה שעשיתי אותו מעשר ראשון, עכשיו עשיתי אותו, באמירה שלי עשיתי אותו מעשר ראשון, מזה אותו אחד ממאה שקראתי לו שם מעשר, מה עשוי תרומת מעשר לו. עכשיו אני יכול להפריש תרומת מעשר על המעשר הראשון, והשאר חלה. כן, ככה זה הנוסח. הוא מחולל, הוא אומר, רגע, סליחה, השאר חלה, והוא אומר, אחד ממאה שיש כאן הרי זה בצד זה חולין טבל, ועוד אחד מ-48 סמוך לו חולין טבל, והשאר תרומה על הכל, הוא מעשר שני בצפונו של אותו חלק, או בדרומו, הוא מחולל על מאות, דיינו שמעלים את זה מעשר שני, מעלים את זה לירושלים, כמו שבאנו משנה הקודם. אני מצטער אם אני לא התעכבתי יותר מדי על הדבר הזה, אבל אני אתן לכם שיעורי בית, תחזרו על זה 10 פעמים. אבל זה מובן העיקרון. איך מפרישים באמת מ... ואיך עושים את ההפרשה? זה הפרוצדורה בדיוק. קודם כל הוא מפריש את התרומה הגדולה, עושה כל 3%, 2% תרומה גדולה, 1% נחשב חולין, אמנם זה, בסוף הוא יהיה תרומת מעשר, בכלל זה חולין. אגב, הוא אומר שעוד 9% ביחד ל-10%, 10% מהיבול כמובן, לוקח את האחוז הזה שעשה אותו חולין, הוא מצרף אותו למעשר, אז יש לו כבר מעשר, ומעשר הזה מפריש את האחוז הזה. זה מובן, זה העיקרון. ואחר כך כל היתר אומר שלך, אומר שם מה שצריך חלה וכל זה, זה אומר מהיתר, וגם כן שייך לעניין של חלה. שור כוח, איפה? אורות. טוב, אנחנו שלושת המחנות, ראינו את זה פעם שעברה, לקראת סיום, הוא אומר, זה הקודש, שלושת המחנות בעם ישראל. הקודש, הלאומיות והליברליות. אמרנו, הדתיים, הימניים והשמאליים, כן? ומזה מורכב העם ישראל, וצריך לדעת לחיות ביחד, למרות ההבדל בהשקפות. אבל בסוף הוא מאיר הערה, והערה חשובה. בדף צד עמוד ב', עין ב', למטה. מובן הדבר, כי משהו הכנסנו את הקודש בשדרות שלושת הכוחות, כאילו הדתיים הוא קורא להם קודש, שכל אחד צריך לצמצם את עצמו לפעמים כדי להניח מקום לחברו, איננו מובן כי אם מצד הטכני והמעשי של הקודש, ובצדים המחשביים והרגשיים המתייחסים לזה, אמנם עצם הקודש, הקודש העליון הוא הכל, גם זה וגם זה וגם זה. הרי הוא נושא הכללי, והצמצום הזה עצמו אף הוא מכלל עבודתו, כמו כל העבודות הבאות, לשכלול העולם והחיים בכל המובנים. ומעצם הקודש, הוא מאחד את הכל, הוא בעצם עומד ביסוד הכל. ומה שהוא מדבר כאן קודש, הכוונה היא, כן, באמת על הצד, מה שנקרא דתיות, הדת, כן? הדת, זה כמו הדתיים, כמו האורתודוקסיה, כן? שכולם עלו את ברכתם מקודש הם נושאים. על כן, המחשבה האידיאלית הרוממה, המחשבה האלוקית, היא בעצמה באמת חופשית, היא מכל צמצומים. לא, ב, ב, לא בדת, ולא בלאום, ולא ב, ב, כן, באנושיות. והקרבה האלוקית היא ממולאה תמיד הרחבה העליונה למעלה מכל גבולים. הקודש נמצא בכל. לכל תכלה ראיתי קץ רחבה מצוותך מאוד. והתהלך האדם והגוי בנתיבות הצדק המעשיים והמחשביים הממומדים בגבולם יבוסר שלום לעלות גם כן אל האצילות הרחבה מן המצר קראתי הענה למרחביה. כשאדם הוא במדרגה גבוהה הוא מחבר את הכל, את הקודש, את הלאום, את האנושיות, את הכל אומניות, הכל מתחבר אצלו. יש להבדיל בין הקודש שהוא מדבר על הדתיים ובין הקודש שהוא מכיל את הכל. זה ההערה של הרב, חשוב. אני לא חושב שהקודש מסתמצם רק אצל הדתיים. ביסוד הכל. אתה הקדוש ושמך הקודש.